שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני יום הכיפורים. וברוך השם, עם ישראל הולך ומתחזק, הרוח הולכת ועולה, הגבורה מתנשאת, החיבור חזרה אל המסורת, ההתעוררות הגדולה, השלהבת הנהדרה הזו שכולנו מתפעלים, מתפעמים וגם מבינים היטב את גודל האחריות לקחת אותה קדימה. שזה לא יישאר איזו התעוררות בזמן המלחמה ואחר כך חלילה חזרה לשגרה. אין חזרה לשגרה. השגרה הבאה שלנו צריכה להיות הרבה יותר נעלה, הרבה יותר מרוממת. אנחנו הולכים לדבר היום על אהבת ישראל, ולא רק בגלל התקופה וכל מה שאנחנו מתמודדים כעת, מלחמה בכל החזיתות וכן הלאה, אלא משום שיום הכיפורים הוא באמת יום שמתחיל קודם כל באהבת ישראל. ובואו נזכור, אצל הספרדים מוסיפים בסליחות של יום הכיפורים, מזכירים את רבי עקיבא בן יוסף הנהרג על ייחוד קדושת שמך. יש כאלה שכבר שמו את זה בכל אלול, אבל זה לא. זה מוסיפים רק ביום הכיפורים. מדוע? משום שיום הכיפורים הוא יום פטירתו של רבי עקיבא האוהב הגדול. דיברנו בעבר כבר על יום הכיפורים בתור יום האהבה, והיום אנחנו הולכים להיכנס לנושא של אהבת ישראל. אבל קודם כל, בואו נזכר ביסוד שיום הכיפורים הוא יום של אהבה גדולה, שמתחילה באהבת ישראל ומתעלה מתוך כך לאהבת השם. בדיוק כמו שבכל יום אנחנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ומתוך כך, ורק מתוך כך, כפי שגם הרב קוק מדגיש בספר אורות, אנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. אז בואו נראה ביחד בספר הנפלא, על הרב הנזיר, תלמידו של מרן הרב קוק, שהיה יושב כאן בבית המדרש מאחור, איש כי יפלי, כך שם הספר, ספר מאוד מאוד מומלץ. בעמוד 212 מספר הרב חיים יעקב לוין, שהוא בנו של רב אריה לוין, שהם גדלו פה בבית הזה, כמו הרב אליושיב, כמו רב שלום זמן אוירבך, הם כולם גדלו כאן, ממש, במקום הזה שאנחנו עכשיו עומדים, זוכים לעמוד פה, ללמוד, בדיוק כאן הם גדלו, זה הבית שהם גדלו פה. ודמות כמובן, שהייתה הדמות שכולם הלכו אחריה והלכו לאורה, זה היה מרן הרב, רבי אבא מצחק הכהן קוק זצ"ל, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו. אומר הרב חיים יעקב לוין, ופעם שאלתי אותו, את הרב הנזיר, על המאמר של רבי עקיבא, אשריכם ישראל, כן, זוכרים, לפני מי אתם מתארים, מי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים וכו'. ששמעתי אותו, אומר הרב חיים יעקב לוין, שמעתי את הרב הנזיר, חוזר עליו כמה פעמים ביום הכיפורים, בהתלהבות ושמחה כה עצומה, ואנחנו יכולים לדמיין כאן ממש בבית המדרש, איך הרב הנזיר בשמחה עצומה פה הולך הלוך ושוב ואומר אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים. והרב חיים יעקב לוין מסתכל על הצדיק הזה, וברוך השם שהיה לו את האומץ לשאול מה העניין. והוא אמר לי, אז הוא שואל אותו מה העניין, והוא אמר לי שהמאמר הזה הוא סגולה להחדיר אהבת ישראל בלב האדם, ובפרט אם הוא נאמר מתוך שמחה. לאט לאט, קודם כל מה הוא אומר? תגידו אבא רבי עקיבא, אשריכם ישראל, אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל. אנחנו מכירים את זה מל"ג בעומר, אבל זה על יום הכיפורים. לפני מי אתם מתארים, מי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים. אז אומרת, זה סגולה להחדיר אהבת ישראל בלב האדם. ובפרט, אם הוא נאמר מתוך שמחה, למה? למה? הרבה אנשים מתבלבלים, חושבים יום הכיפורים זה תשעה באב פרק ב'. אז אם בתשעה באב צמים ועצובים והולכים עם נעלי בד, אז ביום הכיפורים גם עם צמים והולכים נעלי בד, כנראה גם עצובים. אז לא, יום הכיפורים זה יום שמח. או בפרט אם הוא נאמר אותו המימרה של רבי עקיבא, אשריכם ישראל, מתוך שמחה. כי שמחה היא המפתח לאהבה. כשאנשים מתחילים ליפול לעצבות, אז זה בעצם פירודיות, מסתכלים על העולם בצורה פירודית, ולכן הם עצובים, לא רואים את המכלול, לא רואים את כל הרוחב. תסתכל רחב, ברוך השם, יש לך עם מי לדבר, יש לך עם מי לחיות, יש לך מה לעשות, יש לך דברים לעשות, יש לך משימות, יש לך עבודה, יש לך פרנסה, יש לך כל מיני, כל אחד, הברכה שיש לו. אז עצבות היא מבט פירודי, לעומת זאת שמחה היא מבט של אחווה, של אהבה, כן, אהבה ואחווה, כן, אז פה הוא אומר לנו בעצם, אם הוא נאמר מתוך שמחה, כי שמחה היא המפתח לאהבה. ואמר לי, ממשיך הרב חיים יעקב לוין, ומוסר לנו את התורה בשם הרב הנזיר, ואמר לי בשם מרן הרב זצ"ל, בשם הרב קוק, שכל עבודת יום הכיפורים הוא בכדי להגיע להתרוממות עילאית של אהבת השם, המתבטאת בקריאת שמע ישראל, שהיא חתימת היום הקדוש. השמע ישראל שאומרים בסוף יום הכיפורים, הוא הפרי של כל היום כולו. כלומר, אנחנו צריכים להגיע לאהבת השם כל כך גדולה, להגיד את השמע ישראל הזה, איך אומרים, באהבה עצומה. ובכדי להתרומם למדרגה זו, כן? בכדי להתרומם למדרגה זו, עכשיו גם אפשר להבין את הכוונה שצריך לכוון בשמע ישראל, כן? יש מנגינות שונות, כן? אצל הספרדים המנהג ירושלים, זה מנגינה ככה, שמע ישראל. אתם שומעים את ההתרפקות, את האהבה, את ההתעמקות בתוך המילים, וכך צריך להגיד את השמע ישראל הזה בסוף היום, כמובן כל אחד עם המנגינה שלו. אז הוא אומר, המתבטאת בקריאת שמע ישראל שהיא חתימת היום הקדוש, צריך להגיע לאותה כל עבודת, כן, בשם הרן הרב זצל, שכל עבודת יום הכיפורים הוא בכדי להגיע להתרוממות אילאית של אהבת השם, המתבטאת בקריאת שמע ישראל שהיא חתימת היום הקדוש, ובכדי להתרומם למדרגה זו, מוכרחים אנו להחדיר בליבנו אהבת ישראל. שימו לב, אומר, אתה כדי להגיע לאהבת השם, חייב אהבת ישראל. ולכן אנו מתחילים תפילת יום הקדוש, יום הכיפורים, בפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שהוא סופי תיבות רייש, כלומר רבי עקיבא עם ה' בסוף, שהוא זכה למדרגה הזאת של אהבת השם הנפלאה מתוך אהבת ישראל. אז פה אור זרוע לצדיק, כן? שימו לב, זה רייש, עין קוף, כן? ולישרי לב שמחה, י' ב' ו-ה', בקיצור רבי עקיבא. ובזה רומזים לרבי עקיבא שהוא בעצם דמות המופת של היום הזה, וזה גם היורצייט שלו. יום הכיפורים. בכל אופן, לענייננו, מה למדנו? למדנו שצריך אהבת ישראל בשביל יום הכיפורים. אני לא אעריך עכשיו, יש באתר שלנו רוח ירושלמית הרבה שיעורים על יום הכיפורים, שגם מלמדים את היסוד שבעצם כל הכפרה באה מתוך ההתקללות בכף, ההתחברות באהבה אל הכלל, וזה גם ראשי תיבות יום הכיפורים י' ו' ה' כף, זה בעצם שם קדוש, שהוא גם ראשי תיבות של יחיד ורבים, הלכה כרבים. כן, בדיוק אותם ראשי תיבות, שהבן איש חי אומר, זה סגולה לשמירה בדרך, וזה בכלל, זה הסגולה של כפרת יום הכיפורים, כי כביכול שאתה מתבטל לכלל, אז אל תדון אותי לפי מעשי הפרטיים, אלא אני ככל ישראל, תדון אותנו מצד כלליותנו שהתבטלנו אליה, ולכן אנו מתירים להתפעל גם את העבריינים איתנו וכולם ביחד, ולא עושים פה שום מדרגות, כי ביום הקדוש הזה כולנו מתחברים לנקודה הישראלית הקדושה שבתוכנו. עכשיו שימו לב, אחרי כל ההקדמה הזאת, ברור שאנחנו צריכים ממש בימים האלה שיש לנו לפני יום הכיפורים, אנחנו צריכים להתחזק באהבת ישראל. עכשיו יש כאלה שבאים ואומרים, אהבת ישראל, אז אם זה אהבת ישראל, אז תניח לאנשים שבאים ורוצים ממש להוליך את המדינה למקומות של עזיבת תורה, ולמקומות של, מה זה עזיבת תורה? של מחיקת כל סממן יהודי מהמדינה, אהבת ישראל. והם ממשיכים לקחת את המדינה למקום שילדי ישראל בחינוך הממלכתי לא זוכים כמעט לכלום יהדות, אלא אם כן יש איזה מנהל פתאום שיגדיל ראש. אבל המערכת כמערכת לא מחדירה בהם בכלל מושגי יסוד אפילו ביהדות. כן? ואהבת ישראל, אהבת ישראל, אל תקדרג, אל תקדרג, אהבת ישראל. בא הרב קוק ואומר, חברים, אל תהיו מבולבלים. אומר מרן הרב קוק, האוהב הגדול, שהיום נלמד את יסודות האהבה שמרן הרב קוק לימד אותנו בדורנו. תראו איתי יחד מקור ב' באורות ישראל פרק ד' פסקה א'. אומר הרב, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה. זה לא מספיק להיות אוהב במובן הרגשי, אני אוהב, אוהב את ישראל, זהו, אוהב, אוהב את כולם, מין כזה ילדי הפרחים. לא, כי מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה, רבת הענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. יש לנו תורה, והיא תורת חסד עם כל הכללים שלה. גם כשתורה אומרת לנו לעמוד על קוצו של יוד, וגם כשתורה אומרת לנו תהיה סבלן לאט לאט עד שדברים יתיישרו. זה תורת חסד, וזה ואומר הרב, אהבת ישראל והסנגוריה על הכלל זה מקצוע גדול בתורה, חוכמה עמוקה, רחבה, רבת הענפים. ובא הרב צבי יהודה, ולמעשה לוקח את הדבר הזה, ומכניס אותנו לכלל היסודי, שאני מוכרח לכם, מוכרח לומר לכם שבכמעט 30 שנה, כן? 29 שנים שאני הקטן השתדלתי לפעול בתחום של לקרב ישראלים כמה שיותר ככה למסורת, באהבה, בנחת, בשלווה. אז למעשה הפסקה הזאת היא נר לרגלי. אומר הרב צבי יהודה מקור ג' לפניכם בשיחות הרב צבי יהודה לויקרא עמוד 30, לא נאמר כשהלל הזקן אומר הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אומר הרב צבי יהודה, לא נאמר אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה. זאת אהבה מזויפת. אם אתה בא ליהודי שהוא לא ממש אומר מצוות, ואתה כאילו אוהב אותו, אבל בעצם כל מה שאתה רוצה זה רק, שנקרא, לקרב אותו שיתחיל לשמור מצוות. אומר הרב, זה אהבה מזויפת. זה לא מה שהמשנה אומרת. זה לא מה שאמר הלל הזקן על אהרון הכהן. לאהבת הבריות יש ערך עצמי, ומזה נמשך קירוב לתורה. שימו לב, אוהב את הבריות, לא כדי. אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. אז לא הבנתי, אם זה לא כדי, אז מה היחס בין אוהב את הבריות למקרבן לתורה? אומר הרב צבי יהודה, כשאתה אוהב אותו, אתה כבר התחלת לקרב אותו. לא על מנת, לא כדי. גם אם זה לא נראה לך שהוא זז עדיין מילימטר, קודם כל תאהב אותו. אומר, לאהבת הבריות יש ערך עצמי. ומזה נמשך קירוב לתורה. באילו בריות מדובר? ודאי ברחוקות מן התורה, שהרי אותן יש לקרב. אם אתה אומר, אוהב את הבריות ומקרבן, אז אתה מדבר על אנשים שלא בדיוק שומרי תורה ומצוות, כן? וגם אותם יש מצווה לאהוב. אז במקום כל, לאהוב את כולם. לאהוב את כולם. זהו, דבר ראשון, בן אדם בא מולך יהודי, תאהב אותו. דבר ראשון, גם גוי, אבל יהודי, יש איזו אהבה מיוחדת. ממשיך הרב צבי יהודה ואומר, החסידות של אהרון הכהן אינה התנהגות חיצונית באלמה, או סתם מידה טובה. זה לא שהוא היה מן אדם כזה מלא באהבה, אוהב את כולם כזה, מפזר חיוכים. לא, זה לא אהרון הכהן, אז מה כן? אז מה? אהבתו, אומר הרב צבי יהודה, אהבתו של אהרון הכהן את כלל ישראל, היא מציאות עובדתית, מהותית, נשמתית. הייתה פה ראייה עמוקה, אדירה של אהרון הכהן, שהוא ראה את העובדה המהותית, הנשמתית, הישראלית, מול עיניו מבעד לכל העטיפות החיצוניות, גם אם הן היו מאוד מבלבלות. ובכך אנו חוזרים, אומר הרב צבי יהודה, לדברי המהר"ל, שאהבת השם את עם ישראל היא אהבה שאינה תלויה בדבר, שאינה תלויה במעשים טובים שישראל עושים. אז במה היא תלויה? כן. אז מאיפה האהבה הזאת באה? היא שייכת לעצם מציאות. עם זו יצרתי לי. עם זו יצרתי לי. כלומר, יש פה מציאות מיוחדת ישראלית. ואנחנו היום מדברים על אהבת ישראל, למרות שיש גם אהבה בכלל, על אהבת ישראל. יש מציאות של עם זו יצרתי לי. כלומר, כשבא מולך יהודי, אתה צריך לדעת שאתה עומד מול בריאה מיוחדת, שיש בתוכה נשמה ישראלית קדושה, נקודה, זהו. לא משנה כעת כלפי חוץ, מה הולך? יכול להיות שכלפי חוץ רחמנה לצלן, הבן אדם לא יודע כלום, החיים שלו מתנהג בצורה, לא יודע כך, אחרת. אתה צריך לדעת שמולך יש נשמה קדושה, ולכן אוהב את הבריאות. אוהב את הבריאות, הכוונה היא שיש לו יכולת לראות את הטוב שבאדם, את האור החיים שבאדם, מבעד. לחטאיו, לבלבוליו, לשטויות שלו וכן הלאה. אוהב את הבריות. הוא מקרבן לתורה. זה, אומר, זה תוצאה. זה לא כדי, זה לא על מנת. עכשיו שימו לב הלאה. בא הרב קוק, ואנחנו צריכים להבין. אז מה בעצם יש פה? יש פה מציאות ישראלית פנימית, וזה עובדה. אז הוא אוהב, לא כי הוא החליט להתרגש, או החליט להיות נחמד, אלא כי הוא מודע לזה שזה עובדה אלוהית שהוא בעצם אוהב, כי הבריאות האלה יש בתוכם נשמה קדושה. עכשיו תראו איתי יחד במקור ד', הגדרות של מרן הרב קוק, הגדרות מאוד ברורות, מאוד טובות, ובכלל, כמו שלמדנו, אהבת ישראל זה מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה. כלומר, כדי באמת להיות אוהב אמיתי, צריך ללמוד. צריך ללמוד כדי להבין איך עושים את זה, איך זה בנוי, ומתוך כך באים באמת לאהבה אמיתית. אז תראו את יחד במקור ד' באגרות הרי חלק ב', איגרת תקנה, תקנ"ה, תקנ"ה. ומה שכתב מר, כותב הרב קוק, לתמוה עליי, הוא כותב באיגרת, עונה למישהו שתמע עליו, במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה, כאילו אתה אומר לו, אתה תמע עליי, למה אני מקרב אנשים שעזבו תורה, הם לא במצוות, לא בכלום, ידע הדרת גאונו, ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. האחד הוא סגולה. עכשיו שימו לב, זו הגדרה של הישראליות, הגדרה מאוד חדה, מאוד ברורה, מאוד חשובה, כי זה כלי עבודה. אז הוא אומר, האחד הוא סגולה. יש בעם ישראל סגולה. מה זה? הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, שאי אפשר לו להשתנות כלל. כלומר, כשאתה פוגש יהודי, אתה צריך לדעת שזו יצירה אלוהית מיוחדת, שיש בתוכה עבור כל העולם, לטובת כל העולם, לא כדי להתנשא על כל העולם, אלא כדי לסייע לכל העולם, כדי לרומם את כל העולם. הרי על היהוד הזה, עם ישראל שילם במיליוני נרצחים, מיליוני יהודים שנרצחו על ידי אומות העולם, כל מיני סיבות של קנאה, שנאה, תחרות וכו'. אז בעצם בא הרב קוק ואומר, היסוד הראשון הוא שלעם ישראל יש סגולה ישראלית, שזה כוח קדוש פנימי שמונח בטבע הנשמתי הישראלי. למה? כי השם רוצה. למה? ככה. אשרי העם שככה לא. זה היסוד הראשון. והשני הוא עניין בחירה. מה זה בחירה? שאתה בוחר מה לעשות עם הטבע הקדוש שהשם נתן בך. אתה יכול להתעלם ממנו, ואתה יכול לפתח אותו, להוציא אותו לפועל, להוציא אותו לאור. החלק של הסגולה, הצד הסגולי, הוא הרבה בעין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אומר, תשמע, הסגוליות הישראלית היא הדבר הגדול שיש בעם ישראל. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעה את גילויה. הקדוש ברוך הוא עשה כך, שלמרות שיש בתוכנו נשמה קדושה טבעית, סגולית, אלוהית, שאי אפשר שנות אותה, היא לעולם בקדושתה עומדת בשביל להיטיב את כל העולם, אבל הישראלי כן צריך לבחור בטוב כדי לגלות את האור שבתוכו. עכשיו שימו לב, אומר הרב, על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה, וקדושת האמונה ותלמוד תורה. לכן כל החשיבות של לימוד תורה ומצוות ועשיית מעשים טובים, כל זה כדי לגלות את האור האלוהי הסגולי שמונח בתוכנו בטבע, אבל הוא לא יכול להתגלות בלי עשייה, בלי בחירה. וכל עיקרה של ברית אבות, והערכנו מאוד לקראת ראש השנה בעניין של ברית אבות, דהיינו הבחירה האלוהית בישראל שלעולם לא תשתנה, וכל עיקרה של ברית אבות, אותה סגוליות ישראלית, שאיננו פוסק, שאיננה פוסקת אפילו כשתמה כבר זכות אבות, ודיברנו על זה, הגמרא בשבת נ"ה שאומרת שזכות אבות תמה, והתוספות מביאים את רבנו תם שאומר, זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה, והסברנו שברית אבות זה בעצם אותה סגוליות אלוהית שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוכנו, בעצמותנו, רוצים או לא רוצים, לא שאל אותנו, זה הבריאה, כך ברא אותנו. אז אומר אותו כוח, כל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק אפילו כשקטמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה, ובעקבד המשיכה מתגבר ביותר כוח הסגולה. אומר אדוני, אצל משה רבנו, שרק התחילה הדרך, והסגולה הישראלית עוד לא התפתחה, עוד לא פותחה, עוד לא התגלתה, אז ממילא העיקר היה, הריכוז היה בתורה ומצוות. אבל כשאתה מגיע לדור שלנו, בוודאי שבלי תורה ומצוות אין שום דבר, אבל, מה פירוש אין שום דבר? זה לא מתגלה, אבל. כיוון שיש דורות על גבי דורות שיהודים קיימו מצוות, הדליקו נרות שבת, הפרישו חלה, הניחו תפילין, וחינכו את הילדים, ולמדו ולימדו תורה, ואלפי אלפי שנים, מסרו נפשם על קידוש השם. כל הדבר הזה פיתח את הסגולה הנשמתית הישראלית, עד שהיום כשאנחנו בארץ ישראל, הצד הסגולי הישראלי הוא בעצם המושל. ולכן רואים פה יהודים שמתבלבלים וחושבים שאפשר בלי מצוות עד כדי כך. למה? כי הצד הסגולי כל כך מאיר בדור הזה. הצד הנשמתי כל כך מאיר בדור הזה, שיש כאלה שחושבים, טוב, כבר לא צריך מצוות. זה טעות כמובן, עוד לא סיימנו את העבודה. אבל זה מה שאומר לנו הרב, שהצד הזה, הסגולי, מאוד מאיר בדור שלנו בעקבד המשיכה. עכשיו, היו כאלה, כשהתחילה ההתיישבות בארץ ישראל, כשהתחילה באמת עם אור החיים הקדוש, ואחרי זה עם בעל שם טוב ותלמידיו, והגר"א ותלמידיו, שעלו לפה לבנות את הארץ, לקנות אדמות, והם קנו אדמות, ואנחנו נמצאים נחלת שיבה, זה נכדים של תלמידי הגר"א, פה בתי דוד רייז, זה מישהו שהושפע מתלמידי הגר"א, ועל זה נבנה בית הרב קוק. כל האזור הזה זה תלמידי הגר"א, זה הכל, אתה דורך על, אתה מסתובב בשכונות שתלמידי הגר"א הקימו, כן? אז בכל אופן, אחר כך הופיעה הציונות אחרי 157 שנים, אחרי אור החיים, ובסביבות 90 שנה אחרי תלמידי הגר"א, הופיע הרצל. ובאמת הרצל נתן את הדחיפה הגדולה למהלך ברמה הפוליטית וברמה הכמותית, ואז התחילה הציונות החילונית אט אט להשתלט על המהלך שהיה כאן בהתיישבות. עכשיו, אנשים רבים לא ידעו מה לעשות. למה? כי עד אז, איך אומרים, כל מי שלא רצה את הרפורמים באירופה בא לכאן, כי כולם פה היו צדיקים. ופתאום בא הרצל ואומר, אנחנו מקימים מדינה בלי תורה. ואחר כך זה המשיך עם בן גוריון, גם ז'בוטינסקי עם בן גוריון, כולם דיברו באותו טון של עזיבת תורה. עכשיו, לא ידעו מה לעשות עם זה. בא הרב קוק, בזמן אמת, הרי הוא המנהיג הציוני שהנהיג פה עשרות שנים, אף אחד לא הנהיג כמוהו, אף אחד. הוא הנהיג 31 שנים פה בארץ. בכל אופן לענייננו, אז בא הרב קוק ואומר, הדרך איננה להתרחק מבניין הארץ. הפוך. ותראו איתי יחד במקור ה', ובואו ננסה להבין עכשיו את התורה הזאת, שיש רבים שביקרו אותה, ואמרו, מה פירוש? אבל אתה הרי רוצה שמירת תורה ומצוות. הם עוזבים תורה ומצוות. איך אתה יכול לאהוב אותם? כמו שראינו למעלה במקור ד' באיגרת הקנה, שהוא אומר לה, שואל, מה שכתב מר לתמוע עליי, במה שאני מקרב את הכל גם את פושעי ישראל. אז אנשים לא הבינו אותו. עכשיו בוא ננסה להבין את התורת אהבת ישראל הזו של הרב קוק. תראו איתי אחד במקור ה', בגרות הראיה, חלק א', איגרת שין יוד א'. עכשיו שימו לב, לפני שניכנס לאיגרת, יסוד אחד שראינו זה שקדושת ישראל היא ללא תנאי. כלומר, מולך עומד יהודי, יש לו קודם כל סגולה ישראלית, קדושה אלוהית בעצמות נשמתו. אחר כך יש את השאלה, מה הוא בוחר לעשות עם זה? אבל גם אם הוא לא בוחר נכון ולא מפתח את זה, הוא עדיין יהודי קדוש. אז זה היסוד הראשון. עכשיו פה יסוד שני. יסוד שני שיש בו גם הבנה גם פרקטית. תראו איתי יחד. באיגרת שין יוד א', מקור ה', אומר הרב קוק, על ידי מה שנחזק את היישוב ההולך ואור בעזרת השם, והתרבו אחינו העולים ליישב את ארץ הקודש, יצמח אור גאולה וישועה. אומר הרב קוק, תראה, אדמת ארץ ישראל היא מקור חיים לעם ישראל. היא מאירה את הנשמות שלנו, לכן היא נקראת ארצות החיים. ככל שאנחנו נבנה את ארץ ישראל, האור שבאדמה הזאת יתחיל להיכנס ללבבות. נו, ומה יקרה אז? וסוף כל המורדים והפושעים לשוב בתשובה שלמה מתוך אהבה ושמחה, על ידי אור שפע קדושת ארץ הקודש שתשפיע עליהם. אומר הרב קוק, ככל שהמדינה תלך ותיבנה, אתה תראה את עם ישראל נעשה יותר מסורתי, יותר מסורתי, יותר מסורתי, ויותר מתחבר מרצון ללא כפייה. לא תצטרך לעשות שום דבר, אלא מה תצטרך? על ידי סיוען של תלמידי חכמים, עובדי השם ואוהבי ישראל באמת. הם לא אוהבים את ישראל כי הם לא אכפת להם שהם לא שומרים מצוות. הם עובדי השם, ובכל זאת הם אוהבי ישראל באמת ללא תנאי, שיתהלכו עמהם בנחת ואהבה. למה אתה לא בלחץ? אומר הרב קוק, תקשיב, איך הערב שלוי מקרליבך אומר, בן אדם חוטף התקף נשמה, מה הוא יכול לעשות? וזה כל הדור הזה הוא בהתקף נשמה אחד גדול. אז יש כאלה שעדיין מגיבים לזה להפך, באנטי, אבל למעשה רוב הדור הזה הוא בהתקף נשמה. ואני מזכיר לנו ממש בשתי מילים, שבקום המדינה וגם אחרי, שנים רבות עדיין, איזה 20 שנה לפחות אחרי, אם לא 30 שנה, היה בושה להיות דתי. ואנשים התביישו ללכת עם כיפה ברחוב, ומי שהיה בא עם כיפה בריאלי בחיפה היה מקבל מכות. הרב רביץ, זיכרונו לברכה, היה חבר כנסת, הוא סיפר שפעם ראה אחד מעובדי המזנון של הכנסת ברחוב, והוא רואה אותו עם כיפה. הוא אומר לו, מה, אתה עם כיפה? הוא אומר לו, כן. מה, אתה דתי? כן. הוא אומר לו, אז למה במזנון הכנסת אתה עובד בלי כיפה? הוא אומר לו, מה, אתה לא יודע? מי ששם כיפה במזנון הכנסת, מעיפים אותו מהעבודה. זה מה שהיה פה ללא כחל וסרק. זה מה שהיה, אני גם יכול להעיד על זה. אני זוכר עוד לפני 30 שנה במילואים, אז אנשים היו באים, אני מוסף מניין למנחה, ופתאום מפיעים לי איזה שניים, שלושה אנשים בלי כיפה, ואני מסתכל עליו, אתה בא למנחה? כן. אתה רגיל להתפעם מנחה או שאתה עושה לנו ג'סטה? סתם, התעניינתי, הסתכלתי. הוא אומר לי, לא, מה אתה? אני הכל, שומר, מתפלל. אז למה בלי כיפה? הוא אומר, ככה, עזוב. כן? כלומר, עוד ראיתי את את הדבר הזה שאנשים היה להם קשה ללכת עם כיפה, לא כבוד, לא כבוד ללכת עם כיפה. עכשיו, מה שאנחנו רואים היום, אנחנו רואים ים של אנשים שבאים מאהבה, שהם באים מאהבה, רואים עליהם שהם באים מאהבה. איך רואים? כי היא נכנסת, מתיישבת, אתה מסתכל על הלבוש, אני מדבר עכשיו על שיעורים שלי באזור תל אביב, לא ניכנס עכשיו יותר מדי לפרטים, ואתה רואה שהיא באה לבושה לא כמו דתייה, נגיד את זה בעדינות, כן? כלומר, שהיא מרגישה בנוח, והיא גם אומרת את זה, כשהשיעורים עוברים, בסופו של דבר פעם אחת היא אמרה, מה, ממש תודה רבה שאתם מקבלים אותי ככה, מה, על מה תודה? פשוט, איזה בכלל מחשבה עולה בראש אחרת. אז זה נקרא שתלמידי חכמים, שנזכה להיות תלמידי חכמים, עובדי השם, כלומר הם לא רפורמים, עובדי השם באמת, הם שומרים מצוות, אבל הם אוהבי ישראל באמת, ואז שיתהלכו עמהם בנחת ואהבה, ומה יגרום לעם ישראל להתקרב מחדש? אז בוא נזכור, יש לו נשמה קדושה, תרצה או לא תרצה, נקודה, והנשמה הקדושה הזאת מתעוררת על ידי יישוב ארץ ישראל, ככל שמדינת ישראל הולכת ונבנית, הולכת ומתחזקת, האור שבאדמה הזו חודר לתוכנו, מאיר את נשמותינו, וגם גורם לנו ממלא להאיר את כל העולם, שזה אנחנו נראה ממש בקרוב, כבר התחלנו לראות, אבל בקרוב אנחנו נתחיל לראות את זה בעוצמות, שלא חווינו מזמן בית ראשון, זה יהיה ממש בקרוב, בשנים הקרובות אנחנו נראה את זה מול העיניים, איך עם ישראל פתאום מתחיל להאיר את כל העולם, והדבר הזה, הוא אומר הרב, פשוט תבנו את ארץ ישראל, ותתהלכו עמהם בנחת ואהבה, ואל תדאגו, אתם תראו, הכל יסתדר. והמילים של הרב, שהיו נראות אז תלושות מהמציאות, מתגשמות לנגד עינינו. היום קל ללמוד הרב קוק. כל מה שהוא כתב אז בתור חזון, אתה רואה מול עיניך. כן, זה כאילו נראה לך, ברור, מה הוא חידש פה? הוא כותב את זה אז. כן, כשהם היו בתהליך של לעזוב. עכשיו שימו לב. אבל יבוא מישהו ויגיד, עדיין, בסדר, הבנו, אתה אומר, הם יהיו, הם ישמרו, הארץ, האדמה, והם נשמות קדושות. אבל תראה, תראה איך הם, מה זה, לא שומרים שבת, יש כאלה, לא הולך להיכנס, כל מיני דברים שעושים הפוך לגמרי מתורה. לא מפריע לך מה, אתה לא, למה זה שונה מנגיד בימי בית שני? למה אתה חושב שזה שונה מסוף בית ראשון שבסוף הגיע החורבן? למה פה זה שונה? אז תראו איתי יחד במקור וב לפניכם, בגרות הראיה, איגרת שין למד ב'. אומר הרב קוק, בזמן הקרוב לגאולה, אין כוח לקליפה להמציא אמיתות רעות, או אמונות רעות, צריך, אני חושב שיש פה טעות, להמציא אמונות רעות, כי אם להקליש חס ושלום את אור האמונה בלב החלשים. אומר, תקשיב, מה שהיה לפני 2000 שנה, שפתאום קמה הנצרות, ואחרי זה, אחרי עוד איזה 600 שנה, משהו כזה, קמה פתאום האסלאם וכו'. כל הדבר הזה של דתות שקמות אחרי היהדות, זה, העידן הזה נגמר. זה נגמר. אז מה? אבל אתה רואה פה אנשים שעוזבים תורה, וחלקם גם, בואו נכניס תוכן חילוני חדש לחגים. וכו'. למה תיקח חגים יהודים? אתה מציא חגים משלך. אז מה הרב קוק, אדוני הנכבד, זה לא הקליפות שהיו פה בדורות קודמים. זה חלישות. חלישות בדעת. חלישות זו אין לה שום ערך של מציאות כלל, כי אם חסרון הסברה. אומר, הבעיה העיקרית זה חסרון הסברה. אנשים, האויב מספר אחד שלנו היום זה בורות. בורות. אנשים באים, כן, בטח, איזה כתבת בחדשות. דיברו על כך שמעמד האישה בישראל, לפי אותו מחקר, ירד קצת וכולי. ואז היא אומרת, בטח, הרי בישראל, הגירושין זה לפי בתי הדין הרבניים, והאיש מחליט אם לגרש או לא לגרש. אבל איפה את חיה, תגידי, איפה, לאן את, עכשיו אני מלמד עליה זכות, היא חניכה של החינוך הממלכתי, היא לא יודעת כלום, כן? והרי אנחנו יודעים היום, שמה פתאום, זה חמנה אצלה לא עלינו, אבל צריך לדעת שזה תלוי באיש, תלוי באישה, כל אחד מהם יכול להחליט, ולכולם הם שווים לגמרי בזה, ויותר מזה, אם כבר בודקים, יש יותר גברים מסורבי גט, שהאישה מסרבת להם, מאשר להפך, מבחינה סטטיסטית, רוב הזמן זה כך. אז בכל אופן, מה רואים? רואים חלישות בהסברה, אנשים לא מבינים, אנשים חושבים שבאים לכפות. אני מתנגד לכל כפייה, אני מתנגד למדינת הלכה, אני מתנגד טוטלית, לא רוצה לשמוע על זה. למה? כי הביטוי מדינת הלכה זה מין המצאה של איזה תעמולה שהיהדות באה לכפות ולהרוג אנשים, וזה בורות נורא, אני אפילו אין לי זמן עכשיו להתחיל לפרק ולהסביר את כל הטעויות שכמוסות שנמצאות בתוך הדבר הזה. אז בכל אופן אומר הרב, זה חסרון הסברה סך הכל. זה אנשים שחיפשו דרך, ולא יודעים, ולא שמעו, והערת השכל והרגש, כי הערה שבהם אומר, זה שאנשים האלה עוזבי תורה, זה לא הפושעים של בית ראשון. למה? הערה שבהם איננו קיים חיצוני, ובתוכיות הנשמה הכל טוב וקדוש. הרבה מהם דבקים באומה בכללה, מתפארים בשם ישראל, כן, ציונות, בניין הארץ וכו' וכו'. אף על פי שאינם יודעים בעצמם מפני מה ולמה. אבל יש להם איזו דחיפה פנימית שהיא לא אחרת מאשר אור השכינה שמפעם בליבם. ודוחף אותם לבנות את הארץ. הרבה מהם דבקים באומה בכללה, זה הקראנו. וזהו סוד, אני ורוכב על החמור, שאמרו בתיקוני זוהר, שהוא דרה דעיקווה דמשיכה, דעותיו מלגב וביש מלבר. הזוהר כתב מראש, שהדור הזה יהיה דור שבפנים הוא טוב, 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 ועוד טוב. כלפי חוץ, בולבל, לא בדיוק יודע איך התייחס לתורה, למצוות וכו', אבל הוא טוב מבפנים, נקודה. וזה לא כמו בדורות ראשונים, שאם מישהו היה מתנהג בצורה כזאת, מחלל שבת, או לא שומר על חיי משפחה טהורים וכן הלאה, אז זה היה צריך להיות מישהו פושע, אבל זה לא הדור הזה, זה לא אותו דבר. ועכשיו, אני קראתי לכם בדילוגים, ממליץ לכם לקרוא את זה בפנים, מגרות הראיה חלק א' וגרת שין למד ב'. מסיים הרב קוק ואומר, על כל פנים, הנני על משמרתי אעמודה, לקרב ולא לרחק. שימו לב, שימו לב, שימו לב, לקרב ולא לרחק. זה הרב יוחנן פריד, שליטה פה, שהוא איתנו פה בבית הרב קוק, אז הוא פעם הלך עם חבר לאיזה קיבוץ חילוני, וישבו ביחד ודיברו והתווכחו וככה, ועד באיזשהו שלב מישהי אומרת להם, תגידו, אתם חושבים שיש לנו מה ללמוד מכם, אתם אנשי תורה, האם לכם יש מה ללמוד מאיתנו? והם אמרו לה, לא. חזרו לכאן, למקום הזה, באו לרב צבי יהודה, וסיפרו לו מה היה. הרב צבי יהודה צעק עליהם, כמו שצריך. אמר להם, אין לכם מה ללמוד? בניין הארץ אין לכם ללמוד? מידות טובות אין לכם ללמוד? מסירות למען הכלל אין לכם מה ללמוד? נכנס בהם כמו שצריך, וייסד בזה את הדרך שאנחנו הולכים בה. ובא הרב קוק ואומר, לקרב ולא לרחק. וזאת תהיה כל מגמת תפילת כשרי ישראל, לקשר את כל נשמות עם השם למקור החיים, ולגלות את אור הקדושה התמון בהם, ואין ארוך ושיעור לשמחת עולמים, וכתבת השם הבא, מתהפך חשוך לנורה. להפך, מהבעלי תשובה, שזה מתהפך מחושך לאור, יוצא לך הדברים הכי גדולים. וזאת היא עיקר התורה שנאמרת בהיכל משיח, כמו שהרב צבי יהודה מתאר את זה, זה בהקדמת הזוהר, הוא אומר כמו יש מין פתק כזה, בכניסה להיכל משיח בשמיים, וכתוב כך, מי שלא יודע להפוך, מר למתוק, חושך לאור, שלא ייכנס כאן. אז זה בדיוק הדור שלנו. אבל אני רוצה להזכיר פה ככה, אני בדרך כלל לא מזכיר שמות, אבל תיקחו בעלי תשובה, שהפכו פה את המדינה, כן? אם תיקחו את עינון מגל, אפשר להסכים איתו, אפשר לא להסכים איתו, אבל הוא הפך את המדינה. הוא עשה מהפכה בתקשורת שאף אחד לא עשה עד היום. היהודי זה בעל תשובה. והוא גם אומר, אני מסוגל לעשות את זה כי אני בעל תשובה. אתם דתיים מלידה, קצת בעיה בשבילכם לעשות כאלה מהפכות. זה כוח של בעל תשובה. אני יכול להזכיר עוד שמות פה, אבל סתם לא רוצה להתחיל פה למנות, כן? אנשים שהפכו את המדינה, למה? כי הם בעלי תשובה. כי יש להם דווקא מתוך ההתהפכות הזאת, יש להם עוצמה יותר גדולה. אז בכל אופן לענייננו, בא הרב קוק בעצם באיגרת הזאת, ואומר לנו, חברים, אל תתרגשו מזה שיש לפניכם אנשים שהם לכאורה לא שומרים מצוות, ואתה מסיים את השיעור וחיבוקים ונשיקות, ואתה עומד נבוך, לא יודע מה לעשות עם עצמך. אל תתרגשו מכל זה. למה? הוא אומר, אדוני, זה לא הקליפות של סוף בית ראשון. זה בלבולים, זה חוסר ידע, זה בורות, זה הרגלים, זה מערכת חינוך, זה תעמולה, זה כל מיני בלבולי שכל שנוגעים בעיקר להסברה. תהיה סבלן. וברוך השם, אחרי 29 שנים, אני יכול להגיד לכם שזה עובד. אהבת הבריאות של הרב צבי יהודה, קודם כל תאהב אותם. ללא תנאי. לא משנה אם הם באים בפעם הבאה, פתאום איזה לבוש פרובוקטיבי, או פתאום הם נכנסים בך, או פתאום הם מודיעים לך שהם לא מסכימים, ולדעתם זה כך וכך וכך. בסדר, לא קרה כלום, ממשיך לאהוב אותך. וזה מה שבסופו של דבר זה כוח, זה מנוע, למה? ויש פה עומק עצום, כי ברגע שאתה אוהב, זה לא איזה תורת סיקסטיז, ברגע שאתה אוהב ישראל, אתה כאילו מפעיל, אתה מפעיל, כאילו לוחץ על הכפתור, כן? כאילו מלהיט, מלהיב את הנשמה שפגשת. זה כמו ריאקציה כימית. שני חומרים רגועים ושקטים ושלבים, נכון? ואז הם נפגשים, ויש פתאום כזה, איזה ריאקציה, נכון? איזה תגובה כימית כזאת, נכון? זה בדיוק זה. כשאתה אוהב אהבת ישראל אמיתית, לא כדי לקרבם לתורה, לא באת להחזיר בתשובה, כל הבדיחה הזאת. אתה אוהב, אתה אוהב, פשוט. ברגע שאתה אוהב ואתה מתחיל לבנות פה אהבה ללא תנאי, זה מתסיס, זה מלהיב את הנשמה של מי שעומד מולך. ואפילו אם הוא הודיע לך שאתה מדבר שטויות, וזה, הוא לא מאמין שזה היהדות, וזה לא היהדות שלו, ואפילו אם היא הגיעה לך בפעם השנית, אני, כמו שאמרתי קודם, בלבוש כזה, שבא להבהיר לך, שאתה לא הולך לשנות אותה, וכל הדברים האלה שהם, אתם יודעים, קוראים לי כבר עשרות שנים, זה לא שאני מספר איזה אגדה, כן? אתה צריך לאהוב. זה היסוד. והיסוד הזה של אהבה בנוי על העובדה האלוהית שנשמת ישראל היא נשמה קדושה, גם אם היא עדיין לא התגלתה ולא הופיעה, וגם על ההבנה שככל שארץ ישראל הולכת ונבנית, מדינת ישראל הולכת ונבנית, השפע של האור של השכינה שבאדמה הזאת נכנס ללבבות ועושה התקף נשמה לכל עם ישראל, וזה מה שאנחנו רואים היום מול עינינו. ואומר לך הרב קוק, תרגע, כל בלבולים שאתה רואה מול העיניים, זה לא התומה של סוף בית ראשון, של החוטים בסוף בית ראשון, זה, אתה יודע, בלבולים, טעויות בהסברה, חוסר ידע, זה הכל. עכשיו, בא הרב קוק ואומר, אבל תיזהר, לא כולם מסוגלים לאהבת ישראל המקרבת הזאת, ומי שלא במקצוע, אז שלא לא יסתכן, מה הכוונה? תראו איתי יחד במקור זין, בגרות הראיה חלק ב', איגרת תקנה, אותה איגרת, בהמשך האיגרת, ונשמות כאלו, אנשים כאלה שהם נשמות קדושות, אבל לא יודע, זרוקים באיזה פאב, כן? אם יזדקק לקרב אותה מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת עין לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם שהוא מקיף את נפשם כחוכים, כקוצים, הסובבים שושנה. טוב, זה משפט אגבי, משפט אדיר. אומר הרב קוק, מה הדרך? אתה צריך תמיד להסתכל ולנסר, לדעת לראות מה זה סתם קוצים חיצוניים, ומה המהות הנשמתית האמיתית, ובשביל זה צריך ללמוד הרבה, ולדעת להעמיק ולראות את זה, כן? שהבא הרב קוק, אז אומר, מי שלא, אין לו את ה... לא למד, לא העמיק, אין לו את העיניים האלה, אז הוא אומר, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום, וללמוד ממעשיהם, ולהידבק בצד הרע שבהם, והוא מחויב להתרחק מהם. הוא אומר, בן אדם, שאם הוא ילך לפאב לקרב, הוא יהפוך להיות אחד מיושבי הפאב, יצטרף אליהם. הוא אומר, תשמע, אתה בוא, דע את מקומך, ולהפך פה הוא גם מתאר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, השם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות, כדי שלא יבולע לו. ואני ראיתי כזה דבר מול עיניי. היה יהודי שתפס כיוון חרדי ודיבר מאוד מאוד נגד הרחוב החילוני. ואנחנו היינו בחורים צעירים ותורת הרב קוק ולא הבנו. מה יש לך אתה? נכון, הם בולבלים, הם לא שומרי מצוות, שמות קדושות, לאט לאט תתקרבו, יהיה בסדר, אל תדאג. ובאיזשהו שלב הוא ניסה את הדרך שלנו ואיבד את כל הדרך. ואז ראיתי מול עיניי את האיגרת הזאת. כלומר, לא כל אחד באמת בנוי לעבודה המיוחדת הזאת, של לבוא ולשבת ישירות. כלומר, כולם בנויים לאהבה, אבל לא כולם בנויים לעשות את עבודת הלימוד המשותפת הזאת נכון, כן? עכשיו, זה לא שיש בודדים, יש ים של אנשים שכן מסוגלים, אבל אנחנו אומרים, מי שכשהוא מגיע למקומות האלה, זה נוצץ בעיניו והוא נמשך לשם, אז שיזהר. טוב, עכשיו, אחרי ההזרה הזאת, פה בא, אני רוצה לקחת אתכם להבנה שאחרי כל ההסברים השכליים האלה, לפעמים קשה להבין עד איפה זה מגיע. ודווקא כשאנחנו שומעים את המנגינה של האהבה של הרב קוק לעם ישראל, משמיעת המנגינה הזאת, אנחנו יכולים יותר להבין מה הוא מתכוון, על איזה אהבה הוא מדבר. אז בואו נראה ביחד את הדברים, פסקה יפהפייה. תראו איתי יחד במקור ח' באורות הראיה. מין פסקה שנקראת שימעו אליי עמי. פועל הרב קוק לעם ישראל ואומר, שימעו אליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי. מה אומר בעצם? אומר, אני פונה אליכם מתוך התוך של התוך של הנשמה שלי. אז עכשיו מה הוא מלמד אותנו? שאהבת ישראל היא לא איזה פיוס חיצוני, כן? אלא היא משהו שבא מתוך עצם השורש העמוק של נשמותינו, ששם כולנו אחד. אז אומר, שימו אליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם, ואתם כולכם קשורים בי. שימו לב, מתוך אותה ההרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי. למה? כי החיים שלי באים מתוך אותו מעיין שנקרא כלל ישראל, אותו מעיין אלוהי שמימי, ששם שורש נשמותינו כולנו, מעיין השכינה. אז במילה אני מדבר איתכם, לא מהחיים שלי, אלא משורש החיים שלי, איפה שכולנו אחד. שאתם, רק אתם, רק כולכם, כולכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם אינכם תוכן חיי. בכם אני חי. בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. החיים שלי באים מכללות ישראל, אותה כללות ישראל שמאירה בכל יהודי ויהודי את נשמתו. מי בלעדכם? אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של שיווי החיים, של החיים יש ערך, שהם שווים משהו. הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם, ואני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם, אני מוכרח לאהבה אתכם, אהבה אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. וזה דבר אדיר, שהרב קוק פה בעצם בא ואומר לנו, חברים, בואו תבינו מה זה אהבת ישראל, בואו תבינו מאיפה זה בא. כשאתה מפיק מתוכך אהבת ישראל כזאת, היא בעצם באה משורש השכינה, ואתה הופך להיות צינור של השקיית שכינה על כל מי שאתה פוגש. כשאתה אוהב ככה, אתה צינור של השפעת שכינה, צינור של השפעת אהבה. איך אפשר לא להתקרב? זה בדיוק הלשון של הרב צבי יהודה, בנו של הרב קוק, שהוא בעצם אומר לנו, לאהבת הבריאות יש ערך עצמי, ומזה נמשך קירוב לתורה. כי בעצם כשאתה אוהב כך, מתוך ההתקשרות הפנים פנימית הזאת, אתה הופך להיות צינור חיים שמשפיע אהבה שבא משורש נשמותינו אל מי שעומד מולך, וגם הוא ממילא מרגיש את האהבה הזאת, והוא מרגיש שהיא בעצם נוגעת בשורש של הנשמה שלו, וזה מרים גם אותו. ותראו איתי יחד עוד במקור ת' באורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש קוף י' ת', אומר הרב קוק, גם הרקנים שבישראל, כל העולם משוטט עליהם. כל העולם עומד על עם ישראל, כולל הרקנים שבישראל. למה? כי יש להם נשמות קדושות. ויש להתרעד ביראה קדושה מקדושת הנשמה האלוהית העליונה של כל נפש מישראל. ולהיות מלא שוקקות וחמדת עולמים לקדושת רוממות קרן ישראל בכלל. להשתוקק שקרן ישראל תתרומם ולהצלחתו של כל יחיד מישראל בכל מעשי ידיו, בחומריות וברוחניות ובכל טוב. רבותיי, פרגון זה מצוות יסוד בעם ישראל. זה ואהבת לך כמוך. אנשים אינם צרה, מישהו מצליח. מה אין לך צרה? מה זה על חשבונך? מה הברכה שלך, ברכה שלך, ברכה שלו, ברכה שלו. צריך ממש לשמוח שיהודי מצליח, להתפלל לזה, להשתוקק שיצליח. ומתוך מעמקי נשמתו ירנן ויקרא. אשריכם ישראל, אשריך ישראל, מי כמוך עם נושע באשם. אהבתיך עמי ולאומי. אהבתיך עמי ולאומי. הבאתיך בכל ליבי ובכל נפשי, איך מודך בכל חום לב, בכל אש עצמותיי, אש תוקק לראות כבודך, יופייך והדריך, את תרומם ותנסה, את תגדל ביפי צביוניך, עם ישראל, ויצאו כל סגולותיך, והנפלאות הכמוסות בך, מן הכוח אל הפועל. את תינטע ותתאזרח בארץ צביוניך, בארץ פאריך, ויגלו לצפון ולים, לקדם ולמערב, תפארת עוזך, וגובה קרנך, וראו גויים צדקך, וכל מלכים כבודך, וקורא לך שם חדש. אתם מבינים מה זה שם חדש? התגלות ישראלית עמוקה יותר מכל עמוקה שראינו עד היום. וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקובנו. והיית עטרת תפארת ביד השם וצניף מלוכה בכף אלוהיך. תראו את ההשתוקקות, את ההתלהבות, את הרצון שיהיה טוב לישראל. שעם ישראל ינצח את המלחמה, שכל חיים יחזור הביתה, חיים טובים ושלום, חיים ובריאים שלמים. שעם ישראל לא יפחד ולא יחשוש, שעם ישראל יתחבר לעצמו, יתחבר לקדושתו, יתחבר לדרך שקיבלנו בהר סיני, שתקנה את העולם, מתקנת את העולם, ותתקן את העולם ותביאו לאושרו. וזה מרן הרב קוק מלמד אותנו מה זה אהבת ישראל, למה היא כל כך קריטית. היא זו שמוציאה אל הפועל את נשמות ישראל. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, בסדר, הבנתי, אז אני עכשיו אוהב את כולם, לא משנה מה הם עושים. זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? זה מה שלימדת, לא? לא. לא. ופה צריך לתת איזה בסיומת, משפט אחד, כדי שאנשים לא יטעו. אין הכוונה שאתה מתעלם לחלוטין מכל מה שקורה במדינה, ואם מישהו בא לקרוא לזה, באטימות לב, מחליט פתאום לנתק את המדינה מהיהדות עוד יותר, בדרך של איזה פסק בית משפט, או בדרך כל מיני דרכים אחרות, אז לעבור על זה לסדר היום. לא, תראו איתי יחד את דבריו של ישעיהו הנביא, פרק י' א', על מלך המשיח, מקור י' לפניכם, והוכיח במישור לענבי ארץ. והיכה ארץ בשבט פיו. אומר רש"י, מה זה בהוכיח במישור לענבי ארץ? שזה כאילו מוכיח את הצדיקים גם. אומר רש"י, במישור לשון נוח ורח. כלומר, לצדיקים, לענבי ארץ, הוא יוכיח אותם בלשון נוח ורח. והיכה ארץ בשבט פיו, זה כמובן על אנשים שלכאורה צריך רחמנא ליצלן. אבל שימו לב, לאור כל מה שלמדנו, אפשר להגיד שרוב מוחלט של הדור הזה הוא ענבי ארץ. גם אנשים שלא שומרים מצוות, איך יכול להיות? למדנו, נשמות קדושות, הן רק מבולבלות, אדמת הארץ מעוררת אותם, מה שהם צריכים היום זה הסברה, הם צריכים קירוב. לא יעזור לך ללכת להתחיל לדבר אליהם לא יפה. להפך, להפך, זה לא מה שראוי גם. זה אנשים שהם לא באמת, הם טובים מבפנים, רק מבולבלים מבחוץ. אז שימו לב, אז והוכיח במשול לענבי ארץ, רש"י אמר, לשון נוח ורח. עכשיו שימו לב, לפעמים אנשים אומרים, או שאתה לא מוכיח בכלל, או שאתה מוכיח באיזה ברוטליות. לא, יש גם באמצע, בואו ננסר את זה. אנחנו מתמלאים באהבת ישראל, ודווקא משום כך אנחנו כן מוכיחים. כי אם אתה לא מוכיח, רחמנא ליצלן, בשמיים אומרים, תראו אותם, אבל אם אתה מוכיח, אז אומרים, מה אתה רוצה? יש מישהו למטה, הוא מחה, ויש שם תהליך, תמתין עד שזה יסתדר. אתם יודעים, זה כאילו מלמד זכות, כמו פנחס, כן, יושב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, למה? כי הוא קם מתוך העדה. אז צריכים כן להוכיח, אבל אנחנו צריכים להתייחס לכל הדור, או לרובו המוחלט, כמו ענבי ארץ, גם אם הם לא נראים ענבי ארץ, כן? ולעשות את התוכחה, לשון נוח ורח. עכשיו שימו לב לשילוב החדש, אתה מוכיח, אתה אומר את כל האמת, ואתם יודעים מה? שהיא לפעמים גם אמת נוקבת. אבל אתה אומר אותה בלשון נוח ורח. חברים, זה עובד. זה עובד, זה עובד בגדול. נכון שלפעמים צריכים לדעת שעומד מולך גורם מסוים, פוליטי, הרבה פעמים זה בפוליטיקה, שהוא ממש עושה דברים רעים, ואתה לא יכול פה ללכת איתו יותר מדי ברכות, אתה צריך לחתוך את זה. בסדר, יש דברים כאלה. אתה צריך להתבונן לפעמים... לפעמים צריך באמת לקחת מהלך חותך, כן? לעשות חוק כזה שחותך את העסק, גם אם זה נראה בכפייה ואין ברירה, לפעמים קורה, יש מצבים. אבל ברוב המצבים, ובטח כשאתה לא בכנסת, ברוב המצבים אתה יכול להוכיח בדור הזה בלשון נוח ורח. אתה מוכיח, אתה לא מוותר, אבל אתה עושה את זה בלשון נוח ורח. וזה הדבר הגדול שאנחנו צריכים לסגל אותו לעצמנו, להתמלא באהבת ישראל, בטח לקראת יום הכיפורים, כמו שלמדנו, שזה יום האהבה, ואהבת ישראל, היא מביאה את הכפרה, והיא מביאה את אהבת השם, ובתוך אהבת ישראל הזאת, לדעת לאהוב כל יהודי, למרות איך שהוא נראה כלפי חוץ, ומעידך לדעת גם להוכיח כשצריך, בלשון נוח ורח. יש יוצא דופן, אבל בדרך כלל לשון נוח ורח, והקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, להתקרב בעצמנו, יחד עם כל עם ישראל, לתורת ישראל, לאהבת ישראל, לאהבת ארץ ישראל, לניצחון הגדול של עם ישראל. גמר חתימה טובה, חזקו ואימצו.